ערב טוב ומבורך.
מלכת.
פרשת ויחי. סיום הספר. יש בחינה מסוימת שסיום ספר בראשית דומה לסיום התורה כולה, לסיום ספר דברים. בשניהם מסתיימת מציאות שלמה בדמות. הפסוקים האחרונים של התורה עסוקים במשה, האיש שלא נס ליחו ולא קהתה עינו, ולכל היד החזקה ולכל האותות והמופתים, ויקבור אותו בגיא. כך גם מסתיים ספר בראשית בדמותו של יוסף. אילו היה מסתיים הספר בדמותו של יעקב, מובן. זהו ספר האבות. אילו היה מסתיים בעניינם של השבטים כולם, מובן. אבל מכל השבטים נלקח יוסף, והסיום של ספר הבריאה, של ספר האבות והבנים, ספר בראשית, בכל השמות האלה קוראים לו הראשונים, הוא גם בדמות וגם בדו-שיח בין יוסף לבין השבטים ובמוסר של יוסף לשבטים. העיסוק שלנו ביוסף ימשיך את הדברים של השבוע שעבר, שבהם עסקנו ביוסף של בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. יוסף שמגיע למדרגה של נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי. יוסף שמשלם על החטא, במרכאות, שלהזכיר לשר המשקים בכלל את קיומו, שמגיע למקום שבו הוא בטל לחלוטין ומביא את האין עוד מלבדו הזה לעולם כולו. מה שביקשנו לראות בשבוע שעבר ביוסף מול העולם, מול מצרים, אני מבקש לראות השבוע ביוסף מול האחים. אבל קודם כל ביוסף. בואו נראה את הפסוקים שחותמים את הפרשה וחותמים את הספר, פרק נון. קודם כל הפסוקים האחרונים ואז הפסוקים שלפני האחרונים. הפסוקים האחרונים מפסוק כ"ב. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו. ויחי יוסף 110 שנים. רק עיוור לא שומע פה סיכום של כל הפרשות, כולל שמות הפרשיות. וישב, ויחי. היה ויחי יעקב, והיה וישב יעקב, ועכשיו יש וישב יוסף במצרים, ואיך קוראים לכל האחים, איך קוראים לעם ישראל? הוא ובית אביו. הדבר לא יאמן, ההתבטלות הזאת אל יוסף. ויחי יוסף. זה זועק, זה לא משתמע לשתי אפשרויות בכלל. ויחי יוסף כמו ויחי יעקב. וגם יעקב ביקש להישב בשלווה, אבל קפץ עליו רוגזו של יוסף. ויוסף מבקש להישב בשלווה, והשלווה לפחות המדומה מופיעה. אגב, גם פרשת ויגש הסתיימה במילה ויישב. אתם זוכרים איך הסתיימה פרשת ויגש? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן. העם שביקש להישב בשלווה בארץ כנען ולא זכה, זוכה לזה במצרים, בארץ גושן. וייר יוסף לאפרים בני שילישים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. אתם שמים לב שזה ממש חזרה על פרשת ויחי. ויחי יעקב, ויעקב קורא ליוסף ואומר לו אנוכי מת. עכשיו יוסף קורא לאחיו. יוסף נכנס אל האבות. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. אלוהים פקוד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. אגב, הפסוק האחרון הזה, הלפני האחרון, הוא אפילו תמוע הלכתית. דיברנו בזה יותר מפעם. חובת הקבורה את יוסף חלה הלכתית על בניו. זאת חובת כיבוד אב. זאת חובתם מהתורה. היא לא חלה על אחרים. תשימו לב שיוסף משביע כאן לכאורה במה שנקרא בחז"ל שבועה על מה שכתוב בתורה. הוא משביע על משהו אחר לגמרי. את מי הוא משביע? וישבה יוסף את בני ישראל לאמו. אתם מבינים מה קורה פה? יוסף הוא אבינו, ואנחנו כולנו מחויבים בקבורתו, לא בניו. וישבה יוסף את בני ישראל לאמו, והשבועה הזאת תתממש 40 שנה. פרשת בשלח, משה ייקח את עצמות יוסף אמו, כי השבע השביע את בני ישראל לאמור, וחוזרים על זה מילה במילה. פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, ושמה מוסיפים איתכם. כי כאן זה לא שייך איתכם, כי זה כבר הדור הבא. אז תשימו לב מה קורה פה בסוף. יוסף יושב במצרים, חי במצרים, מצווה על בניו, כלומר על כולנו לקבור אותו, ולא על בניו שלו. ומי שאמורים לשאת את עצמות יוסף זה משה רבינו, כלומר בני ישראל. אין לנו יותר בני ישראל ממשה רבינו. משה לוקח את עצמות יוסף אמו, לא את עצמות השבטים. לקחו את עצמות כל השבטים. מן הסתם כל שבט לקח את עצמות אביו. אפרים ומנשה פטורים? הם לא מחויבים? וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו ויסם בארון במצרים, ואף לא מילה אחת על מות כל השבטים. רק בפרשה הבאה, בספר הבא, זה יוזכר בדרך אגב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. לא וימותו בני יעקב, יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אין דבר פלאי. שברך יעקב את יוסף בתחילת הפרשה, שני בניך הנולדים לך, אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. זאת אומרת, אתה המשך האבות. אתה גם אב וגם בן. כשיחזור על הדברים, על הדברים האלה יעקב בברכה ליוסף, זוכרים, מדי אוויר יעקב משם רואה אבן ישראל, ורשי בדיוק הנפלא שלו, משם רואה אבן ישראל, אבן או טריקון אב ובן. אתה אבא ובן. וכל חיתום הפרשה וחיתום הספר הוא בנכדים ובנינים על הברכיים של יוסף, ובשבועה שמשביע יוסף את כולם כבניו ולא את בניו כבניו. אבל זה לא גם, זה במקום. זה אגב גם מה שיקרה לרחל, אמנו. שתבכה ושבו בנים לגבולם. וגם מה שיקרה לבנימין שבנחלתו יהיה המקדש. ועל דגלו, בשונה מהציורים של כל השבטים כולם, אתם זוכרים מה יש על דגלו של שבט בנימין? את צבעי כל השבטים. לכל שבט יש את הדגל שלו. ועל בנימין יש את צבעי השבטים כולם. ויוסף המשביר מסיים פה בתור האבא הזה של כולם. מאיכן הוא זכה לאבהות הזאת? אז בעניין השבטים זה לי יעקב, אבל יעקב מגדיר את זה בצורה מאוד טכנית לכאורה. יעקב מסביר מה הסיבה שאתה זוכה להיות אבא לעניין שני שבטים נוספים. הוא מגדיר את זה, אם נסתכל בפסוקים הקודמים, נראה שזו הגדרה כמעט משפטית, זו הגדרה ירושתית. בראשון של הפרשה, ככה שגם מדגיש את זה שם, זה מוגדר לגמרי. פסוק ה', פסוק ד', ויאמר אליי הנני מפריחה, הקדוש ברוך הוא אמר אליי, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כנען, ויאמר אליי הנני מפריחה והרביתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. כך מספר יעקב ליוסף. זה קרה בלוז מזמן בבית אל, ולא סיפרתי על זה לאף אחד. וכשהוא אמר לי את זה, הוא אמר לי שם, אני כבר אומר את רשי בעל פה, הוא אמר לי, גוי וקהל גויים יהיה ממקה, בפרשת וישלח. בפרשת וישלח, כשהוא חוזר מחרן. גוי וקהל גויים. אז כבר היו לו 11 ילדים, בנימין עוד לא היה. מסביר רשי כאן את הכל. אם כך אומר יעקב לעצמו, גוי פירושו עם. וקהל גויים פירושו עוד שני עמים. ויעקב אין עמים במובן של אומות אחרות, כולם בניו. לכן גוי פירושו שבט. אז אם כן אומר יעקב ליוסף, הקדוש ברוך הוא אמר לי, גוי וקהל גויים יהיה ממקה, ושמרתי עם עצמי סוד כל ימי. אגב, בדומה ליצחק ששומר את ברכת אברהם ליעקב ולא נותן אותה בתוך הדיון. אתם זוכרים? כל הדיון ראינו את זה הרבה ביחד. כל הדיון היה על ברכת יעבדוך עמים. אבל ברכת אברהם לרשתך את ארץ מגוריך נשמרת אצל יצחק לניתתן אל יעקב, וכשהוא שולח אותו לחרן הוא נותן לו אותה. גם פה אומר יעקב ליוסף, יש לי סוד שלא גיליתי. הקדוש ברוך הוא אמר לי, גוי וקהל גויים יהיה ממקה. כשנולד בנימין הבנתי שהוא התכוון לזה שזכיתי לעוד שבט, אז גוי התקיים. אבל למה הוא התכוון קהל גויים? הרי אין לי עוד שני שבטים, יש לי 12. אז מה הוא התכוון עוד קהל גויים? צריך להיות עוד אחד. ועכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין, או לא אני מבין, עכשיו אני מוריש לך, לא כי הקדוש ברוך הוא אמר לי. אני מעביר לך את הזכות. אני מעביר לך את הזכות בהיותך שתי נחלות. זאת זכות משפטית. זאת זכות של ירושה. אלה שני שבטים. נראה את הפסוק. ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים עלי הם. אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. וכך מסביר רשי, לכן הוא אמר בפסוק ד', ונתתיך, כך אמר לי השם, ויפריתיך ונתתיך לקהל עמים. רשי אומר, לא נכון, הרי הוא אמר לו, גוי וקהל גויים. אז למה אתה מוריד את המילה הראשונה? אז לפי רשי, המילה הראשונה כבר התקיימה. בנימין כבר נולד ונתתי לו. אבל קהל עמים שמרתי איתי. ועכשיו, על המיטה, ויתחזק ישראל וישב על המיטה, עכשיו, לפני, בצוואתי זאת, אני מוריש לך ולבניך אחריך, אפרים ומנשה, להיות קהל העמים הזה, קהל הגויים הזה. ומולדתך אשר הולדת אחריהם, ומה שתוליד אחריהם, לך יהיו. אלה שיוולדו אחרי אפרים ומנשה, הם כמו כל הנכדים. הם כבר שלך במובן שלך כבן. על שם אחיהם יקראו בנחלתם. כי לך יהיו זה מסובך. מה זה לך יהיו? הם נקראים בניו של יוסף, מצוין, אבל אין נחלת יוסף. אז הם מסתבכים. כי האחים של אפרים ומנשה לא זוכים לכאורה לשום נחלה, כי הם לא אפרים ומנשה, והם גם לא יוסף. לכן הוא אומר, לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם. נטפל בזה בטאבו אחר כך. אז אלה שהם לא אפרים ומנשה, מה רציתי מהפסוק הזה? הפסוק הזה בא לדבר על הירושה. אבל מתי הופך יוסף לאבא של עם ישראל? אני רוצה להגיד לכם מתי הוא נקרא אבא של עם ישראל. הוא נקרא כך בפסוק מפורש. פסוק בתהילים, פרק חשוב, פרק ידוע, פרק פי, שמתחיל ברועי ישראל האזינה למנצח על שושנים. זוכרים? מזמור אדיר. וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. והפרק מתחיל, רואה ישראל האזינה נוהג כצון יוסף. נוהג כצון יוסף. אנחנו נקראים צונו של יוסף. אנחנו נקראים צונו של יוסף. רש"י שואל שם, ממתי זה? זה לא אפרים ומנשה עכשיו. זה לא העניין של הירושה שהוא אחד מהאבות. זה שהוא השבט היחיד שכולנו נקראים על שמו. בסדר? כשאנחנו הולכים לדבר על יוסף עוד רגע, שנבין את המשמעות הזאת. אומר רש"י בתהילים, אני מצטט את לשונו, שם בפרק פי בהתחלה. כל ישראל נקראים על שם יוסף. אני יודע שהם נקראים עם אלוקי אברהם. אני יודע שהם נקראים על שם יעקב וישראל, אפילו לא על שם יצחק. ודאי לא על שם אף אחד מהשבטים. יהודה זה שם של כל השבטים, אבל לא של העם. אבל כל ישראל נקראים על שם יוסף. וההסבר של רש"י הוא מעניין מאוד, לפי שהוא פרנסם וחלקלם בימי הרעב. זה דבר מאוד מעניין, ניכנס אליו עוד מעט. זאת אומרת, זה לא קשור לזה שהוא ברי קיבל את ברכתו של יעקב. מה שהוא קיבל את ברכתו של יעקב, זה שייך לאפרים ומנשה, כראובן ושמעון. גמרנו. עכשיו, בני יוסף, כלומר, אנחנו מחויבים בחובות כלפי אבא יוסף גם, כמו כלפי אברהם, יצחק ויעקב. בספר בראשית מסתיים בהתחייבות שלנו לאבא יוסף. כמו שרחל אמנו, זה בעברית עדכנית, מה מרוחל. אתם יודעים מה זה מה מרוחל? זה ביידיש רחל אמנו. בעברית זה מה מרוחל כמעט. והיא מה מרוחל של כולם, ואני לא עוסק בכלל בשאלה אם אני יוסף, בנימין, יהודה או יששכר. כך יוסף הופך להיות אבא של ישראל, בני ישראל נקראים השם יוסף. לפי שהוא פרנסם וחלקלם בימי הרעב. זאת הסיבה שרש"י מוצא, והיא מעניינת מאוד, והיא קשורה לפסוקים הקודמים. אני יודעתי, רש"י למד את זה פשוט מקריאה של סוף פרשת ויחיד. אז בואו נחזור לפסוקים שלפני. לכן עשיתי את החלוקה בין העניין של אפרים ומנשה, שלא נעסוק בו, שהוא עניין הנחלות, שהוא סוגיה בפני עצמה שיעקב מעביר ליוסף, לבין המחויבות שלנו, ההבנה שלנו כבניו של יוסף. כעם שנקרא על שם יוסף. אז בואו תראו איפה רואים את הפרנס וחלקל אותם בימי הרעב. הנה הפסוקים הקודמים. וכאן זה מוזר מאוד. דווקא אחרי העוצמות האדירות של יוסף. אני מזכיר אותם לשנייה, אני אכנס אליהם אחר כך. דברים שאי אפשר לתאר. יוסף הצדיק, אולי אתם יודעים מה, אולי ניכנס לפסוקים האלה אחרי, נראה את הדברים רגע שנייה ביחד, כדי שזה יהיה מסודר. בוא נחזור רגע לפרשת ויגש, למפגש, להתוודאות שראינו השבת, אחרי ולא יכול יוסף להתאפק. בוא נסתכל שם שנייה אחת. כל זה נמצא את העולם של יוסף, את המידות, את האח המופלא, המיוחד. מתי הוא הופך להיות מה שאנחנו נקראים על שמו? זו נקודה מהותית שצריך להיכנס אליה לעומק. בוא נראה את זה. גם יהודה הוא יהודה הוא מלך, יהודה הוא מוביל, אבל אנחנו קרואים על שם יוסף. נראה רק רגע את ההתוודאות, ורק על הבסיס של כל הדברים הקודמים שהם מדהימים, דווקא הפסוקים האחרונים בין יוסף לבין האחים משאירים לכאורה טעם מבולבל, טעם מריר מתוק, לא לגמרי חלק בכלל מבחינת האחים וגם מבחינת יוסף. אז ההתוודאות, פרק מ-ה' בהתחלה, פרק מ-ה' בהתחלה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. לא נעריך בכלום, אני רק אומר תוך כדי מילים, פשוט שנראה את, את הבלעדיי שיוסף מלמד אותם. ויקרא הוציאו כל איש מעליי. אז שאומר אין קשר בין א' לב', ולא יכול יוסף להתאפק. מי שלא יכול להתאפק צועק אני יוסף, ולא יכול יוסף להתאפק, אבל באיפוק רב הוא אמר אני אעשה את זה כמו שאני אחליט, ישראל תגיב בעיתוי ובדרך שתראה לה. ולא יכול יוסף להתאפק ויאמר לאט לאט. לא מסתבר הפסוק, לכן אומר רש"י ולא יכול יוסף להתאפק ולא יכול היה לחשוב בכלל על זה שאחיו יולבנו בפני המצרים. זה ולא יכול יוסף להתאפק. פילי פלאות. בשביל מה טוב את רש"י יראה שזה מה שרש"י אומר. כי אחרת הפסוק הוא מוקשה. לא יכול יוסף להעלות על דעתו הקדושה שהוא יתוודע לאחיו, שהוא יביא את הגאולה הגדולה, שהכל יסתדר, אבל מה שווה הכל אם אח אחד פניו יולבנו? מה זה רלוונטי עכשיו? נו, הרי עוד שתי דקות ידעו, מה, לא יהיה כתבות על זה אחר כך. ולא יכול יוסף להתאפק לפי רש"י מזה שיולבנו פני אחיו. ויאמר הוציאו כל איש מעליי, ויקרא, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. אתם תופסים את הסכנה שהוא יורד אליה. חז"ל אומרים לסכנה גדולה ירד יוסף אותה שעה. אגב, חפשו באיזשהו מקום שהאחים אמרו ליוסף, סוגריים עד היום, סליחה. חפשו, לא תמצאו. עוד מעט בפסוקים האחרונים נראה שהם מספרים שאבא אמר מה שלא היה ולא נברא. והאחים נמצאים פה ועל פי חז"ל בצדק גמור. רק רגע לפני כן הם אמרו, אם לא תהיה פה ברירה, אנחנו נחסל אותך. איך פרש רש"י, כי כמוך כפרעה? הסוף של שניכם יהיה זהה. ויקרא הוציאו כל איש מעליי, שאני אמות, אבל פני אח שלי לא יולבנו. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, העוד אבי חי. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו מפניו. ומפה תנסו רגע לשים לב מתי הם כבר נרגעים ומתחילים כן לדבר. הם בשוק. א', תפקידו הוא שלא יולבנו פניהם. עכשיו יש לו תפקיד נוסף, שכחנו לגמרי שיש לו בין היתר תפקיד של גאולה ולהביא את יעקב, זה לא חשוב. עכשיו התפקיד הראשון שלו שפניהם לא יולבנו, תפקיד ב', להרגיע אקמול, או שלא ירגעו, שיעשו תשובה. בוא נראה, נלך עכשיו, אני קורא מהיר, אבל נראה לך אם זה לאט. ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. מזכיר לנו את תחילת הפרשה, נכון? ויגש, חוץ מדבר אחד. ויגש אליו יהודה, נו מה המילה הבאה? ויאמר, חפשו פה ויאמר. ויגשו. ויאמר אני יוסף. אנחנו מחכים לויגשו ויאמרו. תגידו מילה, תגידו אח. הנבהלו מפניו ממשיך, חכו תראו עד מתי. ויאמר אני יוסף אחיכם, אחרי ויגשו, אשר מחרתם אותי מצרימה. אתם שמים לב, הוא לא משאיר את זה בשאלה. אל תתבלבלו, בלי הסברים, אני גם יודע רש"י בוישב, אומר יוסף, למדתי את כל רש"י שם, אני ראיתי את כל השיטות. מחרתם אותי מצרימה, סוף. השאר יפה. עכשיו נמשיך. ואתה, מסקנה. אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה. חזרה בסוגריים, מחרתם. אבל למה להיות עצוב מזה? למה שיחר בעיניכם? כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. שאלה, למה הוא מזכיר את העניין הזה של השנתיים רעב? מה זה משנה? הרי כל העניין הוא שהוא צריך לחלקל אותם מעכשיו. לעוד 5 שנים אשר אין חריש וקציר. מה העניין הזה? זה שנתיים הרעב. נדבר על זה אחר כך. וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה. ואתה, פעם שנייה ואתה, כשכתוב ואתה אל תעצבו ושוב ואתה, זה בא להגיד, חוזרים לנקודה הראשונה, ואתה, למה אל תעצבו? כי לא אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים. בוא נלמד יחד את ספר בראשית, אומר להם יוסף. בטח שאתם מחרתם, בטח, ודאי, שני מילה, קטונת פסים, בוא ראיתי בכל הסיפור. אבל לא אתם שלחתם. כולנו שליחים. אני בלעדיי. אתם יודעים כמה שילמתי כדי להגיע לבלעדיי? אתם יודעים מה זה? זה שנתיים הרב בקרב הארץ, לעניות דעתי. הוא יחזור על זה עוד פעם אחרי זה, על הזה שנתיים. מה זה זה שנתיים? זה הבאים מקץ שנתיים. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ. אתם מבינים איך הקודש ברוך הוא עושה את הכל? אני לא הבנתי למה אני מחכה שנתיים. אולי עכשיו אתם מבינים למה אני לא מבין כלום? אתם רוצים להבין שאתם לא מבינים. גשונה אליי והיגשו, תתבטלו אל הצדיק. אני כבר הגעתי לביטו. אין אותי. איך הוא אמר אח שלי הגדול? אין יוסף בבור, אין יוסף בבור, אין יוסף בארמון, אין יוסף במצרים, אין יוסף, זה בסדר, אין, יוק, אין. אין יוסף. נשם היא אלוקים. לכן יפרני כל הזמן. ועכשיו, אל תעצבו כי לא אתם שלחתם, כי האלוקים. וישימני לאב לפרעה לאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. שאלה כל הזמן ככה באוויר, מנקרת. הם כבר הוציאו מילה או עוד לא? תראו איזה דיבורים מופלאים של יוסף, אף עוד. אפילו לא כתוב בן בין הפסוקים, אוי, מה פתה, מילה. מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי, אל תעמוד. אגב, אתם זוכרים מה הוא יגיד להם אחרי זה? אל תרגזו בדרך. רשי יגיד, מה זה אל תרגזו בדרך? אז פירוש אחד רשי יגיד, אל תעסקו בדבר הלכה. עוד מעט נראה על זה. פירוש שני רשי יגיד, אל תפסיעו פסיעה גסה. אתם יודעים למה? כי אמרתי לכם, מהרו ועלו אל אבי, אבל תיזהרו. נכון שאמרתי, מהרו ועלו אל אבי, לא יותר מדי מהר. בטח שצריך להביא מהר את אבא. אבל אל תפסיעו פסיעה גסה. קחו את הזמן. תתבודדו קצת בדרך, תחשבו, אל תעצבו, צריך לשיר קצת. וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך וצונך ובקרך וכל אשר לך. וחלקלתי אותך שם כי עוד 5 שנים רעב, פן תיוורש אתה וביתך וכל אשר לך. נו, הם כבר אומרים מילה? הוא רואה שעדיין לא. והנה עיניכם רואות, והנה אחי בנימין כפי המדבר עליכם. הם כבר רואים, אומרים, עוד לא. הם לא מצליחים להוציא כלום. רשי אומר, עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, השווה אותם לבנימין. אמר להם על בנימין, אין לי כלום. אח שלי לא היה במחירה. אחי מהם לא היה שותף. אחי ואתם אותו דבר. אתם מבינים את המדרגה של בלעדיי? אין לי כלום כלפיכם שלילי. אפס. תבדקו אותי. אין לי שום דבר. רגע, אי אפשר לתפוס את זה. עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, והם עוד לא מדברים. והגדתם להביא את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם, ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. הוא מתחיל לחזור כבר כדי שידברו. הם לא מדברים. ויפול על צברי בנימין אחי ויאבק, ובנימין בכה על צבריו. בנימין הראשון שמגיב, הם עדיין בהולים, הוא לא מדבר. וינשק לכל אחד. תראו מה כתוב פה עכשיו. ויבק עליהם, ואחריכם דיברו אחיו איתו. אתם רואים את הפסוק? אני גם יודע שזה אחריכם, אבל הפסוק אומר, אני יודע שאתה מחכה לזה כבר 10 פסוקים. אתה כבר במתח, נו, תוציאו מילה כבר, תגידו משהו, תבכו, תתעלפו, תעשו משהו. וינשק לכל אחד, ויבק עליהם, ואחריכם דיברו אחיו איתו. זה מה שהיה חסר. רשי על וינשק. רשי. שמו את רשי, גבל. וינשק לכל אחד, ויבק עליהם, ואחריכם דיברו אחיו איתו. רשי על וינשק. יש לכם רשי על וינשק? בחלק מהדפוסים יש את זה, פה אני רואה שאין את זה. מה כתוב אצלכם וינשק? למי יש שם? מה, אין רשי או יש רשי? נו, מה הוא אומר? אין לי את זה פה בדפוס הזה, פה יש את זה. נו, מה הוא אומר? לא שומע.
הוסיף בנשיקה, מנשק
והולך. הוסיף בנשיקה, מנשק והולך. שמעתם את רשי? ככה מופיע ברשים המדויקים, פה זה בעיה בסוגריים. הוסיף בנשיקה, מנשק והולך. הם לא דיברו איתו, אז עוד נשיקה, ועוד נשיקה, ועוד נשיקה. הוסיף בנשיקה, מנשק והולך. הדייקנים אומרים, איפה למד את זה רשי? מזה שלא כתוב כמו אצל רחל וישק, אלא וינשק. ואחריכן, אחרי מה? אחרי 1,000 נשיקות. דיברו אחד איתו. אתם תופסים על מה מדובר? כלומר, אין, יש יותר בלעדיי מהבלעדיי הזה, עיניכם ועיני, זה לא מספיק, וינשק, זה מה שעושה את זה. מוחלטות גמורה, ביטול גמור. אחר כך זה ממשיך. הוא שולח אותם ואומר להם ללכת, ואל תרגזו בדרך. וישלח את אחיו, אני קופץ לפסוק כ"ד, וילכו ויאמר עליהם, אל תרגזו בדרך. הוא שולח הרי עגלות לשאת את אביו. לשאת את אביו. יש מפרשים שאומרים, מה זה אל תרגזו בדרך? למה רשי מזכיר את העניין של פסיעה גסה? אמרנו. ולמה הוא מזכיר את העניין של דבר הלכה? יש כאלה שאומרים שהוא מזכיר להם את העניין הזה, תזכרו לה להגיד לאבא. אז הוא אומר להם את הסוגיה. תזכרו מה להגיד לאבא, לא ניכנס למה, אבל הוא אומר להם איך עוברים את הדרך נכון. זה מה שרשי רוצה להגיד. לא חשוב עכשיו הפשט בתוך רשי. הוא אומר להם, ולמה רשי בחר את הפירושים האלה לפני הפשט? הוא אומר להם איך עוברים את הדרך נכון, איך עוברים את הדרך באמת. כי הרי אם הוא רק רוצה להגיד להם אל תריבו, שזה מה שרשי אומר בהמשך, אתה גרמת שנשנא אותו, אתה גרמת, אז למה זה אל תרגזו בדרך, ואחרי זה בבית כן תרגזו? זה הקושי של רשי. רשי דייקן, רשי לא אומר אף פעם דרש לפני פשט. אלא אם כן הפשט קשה, גם אני יודע שאל תרגזו בדרך פירושו, אל תגרמו לעצמכם להתרגז איש על רעהו. אבל אז מה זה שייך לדרך? אל תרגזו, הוא כבר אמר אל תעצבו. אתם מבינים מה הוא אומר להם? אל תאשימו איש את רעהו בכלל. למה רשי אומר את העניינים של הדרך? כי איך מתגברים על הדרך? אתם מבינים את איזו אחריות הוא לוקח עליהם עכשיו? מה יהיה כשתגיעו הביתה? מה יהיה בדרך? מה יהיה כשתגיעו לכאן? הם מגיעים. ואז יהודה מגיע לגושן, הם מגיעים אל פרעו, בוא נראה שנייה אחת את הפסוקים האלה, בוא נראה אותם לשנייה אחת. הם מגיעים ואז הוא אומר להם מה להגיד לפרעו. פרק מ"ו. פרק מ"ו. פסוק למד א'. היום יוסף אל אחיו ואל בית אביו, פרק מ"ו פסוק למד א', אלה ואגידה לפרעה, ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, ואנשים רואי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו, והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם, ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו, ועדת גם אנחנו גם אבותינו, בעבור תישבו בארץ גושן. הוא עושה את הכל כדי שהם יגיעו למקום הנכון, לארץ גושן. ויבוא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצונם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנעם והנם בארץ גושן. והוא עושה תרגיל. ומקצה אחיו לקח חמישה אנשים ויציגם לפני פרעה. רש"י מסביר כדי שהוא לא ייקח אותם אליו, אלא ישאיר אותם בארץ גושן. ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רואה צאן עבדיך. גם אנחנו, גם אבותינו. אגב, מי היחיד שלא רואה צאן בין השבטים? היחיד שלא ראינו אותו רואה צאן. הוא הולך לראות את שלום הצאן, אבל הוא לא רואה צאן אף פעם. יוסף. במצרים כולם רואי צאן. אבל הוא הנדלניסט הגדול ביותר בעולם. הוא מעביר את כל מצרים מקצה לקצה. וכל האדמות הם של יוסף. הכל שלו. אתם זוכרים את קין והבל? את הבל רואה צאן ואת קין איש האדמה? אתם זוכרים מה קורה פה עכשיו? אין נדלניסט גדול מיוסף בכל המקרא כולו. הכל שלו. יש רש"י מאוד מוזר שאומר שכשבאים המצרים אל יוסף ומבקשים ממנו אוכל, הם הולכים לפרעה. ופרעה אומר להם, לכו אל יוסף, אשר יאמר לכם תעשו. הם אומרים לו, כך רש"י מסביר, נראה מוזר קצת רש"י, הם אומרים לו, אבל אנחנו מפחדים ללכת אל יוסף. אז הוא שואל, למה? אז הם אומרים, נכון, כל התבואות שלנו הרכיבו ושלא נשאר. אבל אנחנו מפחדים ללכת אליו, כי הוא אומר לנו דברים מוזרים. שואל פרעה, מה הוא אומר לכם? אז הם אומרים, הוא אומר לנו שנמול את עצמנו. כולם צריכים למול את עצמנו. אז הוא אומר להם, אשר יאמר לכם, תעשו. ואם הוא יגיד שכל התבואה תרכב, נמות. אומר לכם, אומר לכם. הייתי אצל הרבי באחד השיחות, דבר מדהים. הרי גם בני נוח לא צריכים למול את עצמם. אז מה פתאום יוסף אומר להם למול את עצמם, הם לא בני נוח? חיפשתי לזה תמיד תשובה. שמות תשובה מדהימה. הרבי, בני נוח. ולאברהם אבינו נאמר שמי צריך למול איתו? את כל יליד ביתו ואת כל מקנת כספו. ויוסף, כל מצרים הם מקנת כספו. אז הוא מחויב. אז הוא אומר להם, אני לא רוצה שתמולו את עצמכם, אבל אני מחויב על פי הלכה, מה אני יכול לעשות? לא רוצה, אין ברירה, רוצים לחיות, אין מה לעשות. מה אפשר לעשות? תסתכלו רש"י ובראשית ולך לך, תבין, מה אני יכול לעשות? נראה כספו ומפנה אותם למקורות. ואני, אין לי ברירה, שאלתי את הרב, ככה אמרו. כולם רואי צאן, הוא כולם מקנת כספו. 80 שנות נדלנות. למה הוא מעביר את כל מצרים להרים, אומר רש"י? כדי שכשאחיו יבואו, לא יקראו להם גולים. והם לא יתביישו. המומחה לגלויות מלמד את העולם כולו שכל העולם הוא גיירים בעולם. כל מצרים הוא עברים מקצה לקצה. גם היהודים שבאים למצרים מועברים מקצה לקצה. הכל מועבר מקצה לקצה. וכל מה שנעשה נעשה באיזושהי צורה לכבודם של אחיו. רק עכשיו שמתי לב לנקודה מדהימה, קריאה נוספת בפרשה, היא כל כך פשוטה. בהמשך הפרשה, אני מדלג על מה שקורה עם האחים, מדלג על הסיפור, ובהמשך הפרשה באים המצרים ואומרים לו, אנחנו צריכים אוכל בשנה הראשונה. אין לנו כלום, אבל יש לנו מקנה. נכון? אז הוא אומר להם, אז תתנו לי את המקנה, ואני אתן לכם זרע במקניכם. בסדר? מי שמר על המקנה? יוסף? או שרי המקנה של מצרים? מי היו שרי המקנה? אחיו. ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה. אתם מבינים? למי שרוצה להבין מאיפה יבוא אנטישמיות אחר כך, לא משנה, אתם מבינים שבעצם כל הזרע אצל יוסף וכל המקנה אצל האחים, כי הם שרי המקנה של מצרים. אחרי הסיפור הזה, אחרי כל מה שאין לו שום נגיעה כלפי כלום, עיניכם ועיני אחי בנימין, וביטול גמור. על הבסיס הזה, בואו נראה את החלק האחרון. לא על שם כל זה נקרא יוסף אבינו, אלא על שם מה? על שם שהוא חלקל אותנו ברעב. עכשיו בואו תראו, זה מוזר מאוד. אלה הפסוקים שלפני החתימה. פסוק תתוו, או פסוק י' מיד אחרי הקבורה, וישוב יוסף מצרימה, הוא ואחיו, וכל העולים איתו לקבור את אביו. מפה אנחנו רואים יוסף והאחים, אין כאן בני יעקב. אחרי קוברו את אביו, לא הם קברו אלא הוא קבר, והם האחים שבאים איתו. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ולזה קראתי מקודם טעם מתוק מריר. אחרי כל הדברים המדהימים של הביטול של יוסף אל האלוקים, אין יוסף, ולכן ביטול אל המצרים וביטול אל האחים, ועיניכם ועיני אחי בנימין וינשק לכל אחיו. אין שום גמילת רע, כלום. אחרי כל זה תראו מה קורה, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויאמרו לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. לפשטות כמובן, שמה, חשש. עכשיו אבא מת, שמה יסתמנו יוסף והשב ישיב. כך רש"י מסביר. מפרשים המאוחרים אומרים שאין במקרא לו אף לא פעם אחת באופן שלילי. לו הוא תמיד חיובי. פן הוא שלילי. לו יהי כדבריך. לו יהי. ולכן הלו הזה הוא קשה. והאור החיים הקדוש ואחרים מסבירים פה לו יסתמנו יוסף כל כך עמוק, כזו פסיכולוגיה. האחים כבר לא עומדים בטוב הזה. אולי כבר שייתן לנו איזה עונש. אולי זו סתירה. משהו. הרי כבר אי אפשר לשאת את זה. ובעומק הרבה יותר מזה. הם לא יודעים מה אנחנו נשלם על מחירת יוסף כל הדורות. הם לא יודעים מה יהיה עם 10 הרוגי מלוכה ומה יהיה כל הדורות על מחירת יוסף. על דעתם שזה יעבור הלאה. ועכשיו מתגלים האבות הקדושים ואומרים, תן לנו לשלם את הכל. לו יסתמנו יוסף, ואשר ישיב לנו. שומעים את האור החיים הקדוש. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור. אתם שמים לב, ויצבו אל יוסף. תראו את המרחק. הם לא ניגשים אליו. הם לא באים אליו, הם שולחים שליח. ויצבו אל יוסף לאמו. כה תאמרו ליוסף, אנא, סנה, פשע אחיך וחטאתם כי ראה גמלוך. ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. בפעם הראשונה הנושא עולה. וגם עכשיו, לא בארבע עיניים. או פנים מול פנים. ויבכי יוסף בדברם אליו. וילכו גם אחיו, אומרה שעכשיו הם באו ממש, ויפלו לפניו, ויאמרו הננו לך לעבדים. ויאמר עליהם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוהים אני, ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות אמרה. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם, וינחם אותם וידבר על ליבם. זה הפסוק האחרון. משם וישב יוסף, כבר ראינו. הפסוק האחרון הוא מופלא. מה הוא עושה אליהם? הוא מנחם אותם. הוא מדבר על ליבם. למה אמרתי תא מתוק מריר? לא מצד האחים, מצד יוסף. בוא נחזור לפסוק שלפני כן. מה הוא אומר? ואתם חשבתם עליי רעה. למה הוא חייב להזכיר את זה? הם אמרו פשע עבדי אלוהי אביך. הרי יוסף מחל לגמרי, אז למה הוא מזכיר את זה? ואתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה. זה יותר חמור מכל מה שהוא אמר עד עכשיו. הוא אמר להם, אני יוסף אשר מחרתם אותי מצרימה, לא אתם שלחתם, אל תעצבו, למחיה שלחני. אנו מגדיר, אני לא מקבל את הסברות הטובות, הכל הכל אתם חשבתם עליי רעה. אלוהים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות אמרה. ואתה אל תיראו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם. הוא מכלכל אותם עכשיו, אותם לפי הטף, בזמן הקצר הזה במצרים. אומר רשי, על שם זה הוא נקרא, אנחנו כולנו נקראים צון יוסף, כי הוא הרואה, הוא המכלכל. קראתי דברי הרבי מקודם, ובשיחה אחרת הוא שואל כאן שאלה מאוד עמוקה. זאת הנקודה המאפיינת יותר מכל מה שעשה יוסף? שהוא הזין אותנו במזון גשמי, קלקל אותנו לחם בתקופת הרעב הזאת, זה דבר אדיר. הוא חלקל את כל מצרים. את כל מצרים הוא החיה, את כל העולם הוא החיה. לא כל כך הרבה נקודות אחרות יש ביוסף. יוסף הצדיק על שם כל כך הרבה דברים. וכשהוא מדבר איתם כבר, אז הוא אומר להם, אתם חשבתם עליי רעה, הרי מגמתו היא לנחם את אחיו. וינחם את אחיו. וידבר על ליבם. אז כשאתה מנחם ומדבר על הלב, למה אתה מזכיר את הצד השלילי? הרי הצד השלילי כבר הוזכר לפני כן. בצורות יותר קונקרטיות, ענייניות, מחרתם אותי. למה זה מוזכר עכשיו? איך זה קשור לניחום? זה שתי שאלות נפרדות לגמרי. החלק האחרון של יוסף. אני חושב שיש כאן נקודה מדהימה. כנראה שמכל מה שעושה יוסף, הנקודה שעל שמה אנחנו קרויים צון יוסף, היא הנקודה הזאת של לחלקל אותם ולדבר על ליבם. הנקודה הזאת, לחלקל אותם ולתת להם לחם. זאת הייתה ההגדרה של רש"י. ישראל נקראים על שם יוסף לפי שהוא פרנסם וחלקלם בימי הרעב. ואני רוצה להזכיר, ימי הרעב היו ימים קצרים מאוד. רש"י טוען אחר כך שסך הכל השנתיים הראשונות היו רעב. אחר כך, למרות שהיה תוכנית לעוד 5 שנות רעב, רש"י עושה את החשבון שכשיעקב הגיע, פסק הרעב במצרים. כי כשהמצרים מדברים עם יוסף, אז כתוב על השנה הראשונה ועל השנה השנית. זאת אומרת שגם הזמן שנותר אחר כך, זה לא זמן ארוך כל כך, את הזמן הזה מחלקל יוסף את אחיו, ועל שם זה כולנו נקראים צון יוסף. זה דבר מדהים. כי יוסף מחלקל את אחיו, הוא מזין אותם מזון גשמי, אבל הוא מזין אותם במשהו הרבה יותר עמוק. הם משוכנעים שהשב ישיב לנו והוא יגמול לנו על הרעה אשר גמלנו אותו. הם גם משוכנעים שמגיע להם. יוסף מלמד כאן נקודת יסוד שהיא תהיה הבסיס לעניות דעתי בהמשך לכל התורה כולה, לכל החיים. יוסף מלמד שהחובה שיהודי נדרש לגמול טובה לאחיו, גם אם זה טובה תחת רעה. הכוח הזה לגמול טובה, את הכוח הזה מעביר יוסף לצונו. זה כוח קשה מאוד. אני קורא את לשונו של רבי זכר צדיק לברכה באותה שיחה שהוא מדבר על זה, לשון מדהימה. מידה טובה זו שקיבלו בני ישראל מיוסף אינה תכונה צדדית בלבד, אלא עניין יסודי במהותו של כל יהודי. הסיבה לכך שיהודי נדרש לגמול לחברו טובה תחת רעה היא משום שאל לו לשפוט את חברו על פי חיצוניותו ומעשיו בלבד, אלא עליו להביט אל פנימיותו ואל עצם נשמתו שהיא תמיד בטהרתה. כאשר יהודי מתייחס באופן זה אל יהודי שני, הדבר גורם לכך שגם בעצמו הוא תתעורר מהותו הפנימית ויתגלה עצם נשמתו. לכן נקראים כל ישראל עד סוף כל הדורות על שם יוסף, משום שממנו הם קיבלו את הכוח לגמול לחייבים טובות, ובכך לבטא ולגלות את עצם הנשמה. זה נראה עניין צדדי, זה עולם ומלואו. יבוא הקדוש ברוך הוא אל משה ויגיד לו להתחיל להכות את 10 המכות. יעצור משה ויגיד, אבל את הדם אני לא יכול לעשות, כי אני לא יכול להיות כפוי טובה ליאור. את מכת הצפרדע אני לא יכול לעשות, מאותה סיבה. וגם את מכת הכינים אני לא יכול לבצע, כי אני מחויב לאפר שכיסה אותי. יש מקום יותר מלוכלך מהיאור הזה? אז הוא הציל אותך. אתה יודע כמה מיליוני אחים שלך הוא הטביע? אבל אני מחויב לו טובה. למעלה מזה מלמד יוסף את אחיו. רואה, משה רבנו נקרא רעיה מהמנה. רואה, זה לא רק מי שתפקידו להיות רואה הצום. לכן רעיה מהמנה זה לא רק רואה נאמן, כמו שמתרגמים תמיד. רעיה מהמנה, תפקידו של הרואה הוא להזין את הצום. והרואה יודע איזה אוכל מתאים להם. והתפקיד של הרואה הוא לזון אותם. אתם יודעים למה נקרא משה רעיה מהמנה? כי למשה יש את הכוח לזון אותנו את האמונה. הקם לנו רואים שבעה, לכל רואה יש את התפקיד שלו. הרואה הוא זה שזן בך את הנקודה שהוא רואה בך. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא כרועה, אנחנו מדברים עליו כרועה שמאכיל אותנו. מזמור לדוד, השם רועי לא אחסר תערוך לפניי שולחן. יוסף הוא רואה ואנחנו צונו. והתכונה שהוא מלמד לראות בנו בעין, היא לראות בכל אחד פנימה. שם מתחיל הסיפור שבגללו מי שיקח עכשיו את זה לעומק יגלה את כל עולמו של יוסף מההתחלה עד הסוף בעולם אחר לגמרי. על מה נופל יוסף על ידי האחים? כי כשהוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה, הם שופטים את זה בראייה החיצונית שלהם. הם יודעים שיוסף הוא רועה. וכשהם באים לחפש אותו במצרים, אתם זוכרים איפה הם מחפשים אותו? הם נכנסים בכל השערים כדי להציל את יוסף. ואיפה הם הולכים לחפש אותו? 22 שנה אחרי המכירה, איפה הם הולכים לחפש אותו? הם הולכים לחפש אותו בשוק של זונות. כי זה השיפוט שלהם את יוסף. אבל יוסף לא יכול להתאפק, לא מפני שהוא לא יכול להתאפק. בשליטה גמורה הוא אומר, אני לא יכול להתאפק מלחשוב על זה שאירי אח שלי מולבן. והדבר שנראה הכי קטן הוא השיא של הכל בסוף. ויחלקל אותם, והוא נותן להם את הפרנסה שלהם, ועל שם זה אנחנו נקראים צונו. כי החובה שלי לגמול לאחי טובה לא תלויה בכלל במה שהם עשו לי. אתם מבינים לאיזו מדרגה צריך להגיע, לכמה זיכוכים צריך להגיע? גם יוסף עצמו כמה זיכוכים הוא צריך לעבור כדי להגיע כך אל אחיו. כשהתניה מדבר על העבודה של האדם לשלוט על נפשו הבהמית, הוא מתאר בהרחבה רבה מאוד את כל העבודה הזאת בפרק י"ב, ואז הוא מסיים, תשמעו בשורות האחרונות שלו. וכמו כל מה שאמרנו בבין אדם למקום, בקיצור הוא אומר, וכן בדברים שבין אדם לחברו. מיד שעולה לו מהלב למוח, זו רק תפילה, תפילה שנגיע. איזו תינה ושנאה חס ושלום, או איזו קנאה או כעס או קפידה ודומיהם. עולה לו מהלב למוח, הרהור עבירה, הרהור שנאה, הרהור קפידה, הרהור כעס. ועל מי? על אתם חשבתם עליי רעה. עוד רגע נדבר על אתם חשבתם עליי רעה, למה הוא מזכיר את זה? אין ספק שחשבתם עליי רעה. אני כבר אומר, אתם יודעים מה הוא מלמד אותם? וככל שיותר תפנימו שחשבתם עליי רעה ואלוקים חשבה לטובה, יותר תפנימו שאפשר להפך את הרע לטוב. כל עוד אתם תרגיעו את עצמכם בכל מיני בלופים, לא תבינו כמה אפשר להפך את האדם בעולם, את המידות בעולם, לאן אפשר להגיע במה שקראנו אצל יוסף בלעדיי. ועכשיו תחשבו לאן לוקחים את זה כשלוקחים את זה לבן אדם לחברו. אחרי כל הדברים שאומר התניה, פרקים על העבודה במידות ועל העבודה בן אדם למקום, הוא אומר עכשיו בדבר הקשה בבן אדם לחברו. תכף שעולה מליבו אל מוחו איזו תינה ושנאה. זה ביטוי אצל התניה, מליבו אל מוחו יש הרהור עבירה תמיד. אבל השאלה אם הוא עולה ותופס כאן חס וחלילה איזו טרומבוזה ומסתובב במוח. או שאתה מצליח לעצור אותו. אינו מקבלם כלל במוחו וברצונו, והמוח שליט ומושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו. איזה מידה, איזה דבר שצריכים ללמוד, במידת החסד והחיבה היתירה, לסבול ממנו עד קצה האחרון ולא לכעוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפועלו חס ושלום, אלא אדרבה, שמעו את המילים החותמות, לגמול לחייבים טובות כמו שכתבו בזוהר, ללמוד מיוסף עם אחיו. זה סיום ספר בראשית. עם שלם נקרא צאן יוסף. אתם יודעים למה כל בני ישראל מצווים להחזיר את יוסף, את עצמותיו הנה? כי לא אפרים ולא מנשה לקחו אותו מפה. מי שלקח אותו מפה צריך להחזיר אותו. וישבע יוסף את בני ישראל למור פקוד יפקוד אלוקים אתם חשבתם עליי רעה, זה לא נקמה ולא נקמונת ולא הזכרת רעה. ובואו תלמדו איך אפשר להפך רע לטוב. אלוקים חשבה, אתם יודעים מה עומק המושג חשבה לטובה? אלוקים חשבה את הרעה, את הזדון, איך הופכים לזכות. אלוקים חשבה לטובה. למען עסוק היום הזה להחיות, אמרה. כמו שכל יוסף הוא לימוד של שלבים שלבים. איך, שוב, במדרגות שאנחנו לא יכולים להבין, אמרנו את זה כבר, זה עולמות של יוסף. איך גואר בו אביו על מידה הכי קטנה שיש בה משהו שאחרי זה צריך לזכך אותו. ואיך באשת פוטיפר, ואיך כך אחרי זה במידות הגדולות זה עובד. הרי איך הוא מתחיל בכלל את כל הסיפור? איך הוא פוגש את שר האופים ושר המשקים? מאיפה הוא יודע ששר האופים ושר המשקים חלמו חלום? איך הוא יודע את זה? רוח הקודש. כי הוא היה חניך תורן בבית סוהר. הוא היה המשקים. וכשהוא העיר אותם, הוא ראה שהם על הפנים. וירא אותם ואינם זועפים. עצובים קצת, מסכנים. שר האופים. גדול אוהבי ישראל. יש לו בעיה ליוסף הצדיק. הוא לא יכול לראות אותם עצובים. ולא לחבק אותם. מה אפשר לעשות? בעיה. אז הוא שואל אותם למה. ואז הם מספרים לו. והוא לא אומר להם שהוא יודע לפתור חלומות, הוא רק אומר להם שהוא בביטול גמור. וכיוון שלאלוקים פתרונים, אז אולי אני אוכל לעזור. כי אני בטל אליו. מתחילת הדרך, כל עולמו של יוסף. גם במקומות שהוא נופל, בפוטיפר, באשת פוטיפר, בכל המקומות, כל הזמן, זה על אותה נקודה שאותה הוא מזכך עוד, ועוד, ועוד. וינשק, מנשק והולך, מנשק והולך, ואחריכם דיברו איך אביתו. מי שאמור לעסוק בגאולת העולם, שם את גאולת העולם בצד, ועסוק בשאלה, איך מדובבים אחים שגמלו איתי רעה, כדי שפניהם לא יולבנו, וכדי שהם יוכלו כבר לדבר. לכן חתימתו של הספר היא בעצם ביוסף האבא. ביוסף שמוריש את תכונותיו של יוסף לעם שלם. ספר שמות יעסוק בגלות וגאולה. ורק מי שיהיה עדין מאוד ישים לב שם בין השורות למוזיקה הזאת שחוזרת כל הזמן. לא המצרים גירשו את משה ממצרים. אנחנו. לא בגלל פרעו התעכבה גאולת ישראל והעולם כולו ממצרים למעלה מ-60 שנה. אלא בגלל כי משה חיכה שימותו כל האנשים המבקשים את נפשו. זה לא פרעו. זה אחד. וכשיגיע משה ויתחיל את המכות, הוא ילמד אותנו את אותה תכונה, כמו שאמרנו מקודם, לא באחים, ביאור, באפר. וארבעים שנה, ארבעים שנה נלך לארץ ישראל בטור עם שני ארונות, ארון הברית ועצמותיו של יוסף. ארבעים שנה, ולא משה ייקח את ארון הברית. זה היה הדבר הכי טבעי, שמשה יישא את התורה שהוא קיבל. לא משה, אותה הוא ייתן לה כהתיים. משה יישא את עצמות יוסף. כי קיים זה מה שכתוב בזה. ונוהג כצון יוסף. יחתום כמו כל הפרשות. וישב, ויחי, יחתום את כל ספר בראשית. שכולנו נעשים בניו של יוסף. וכולנו מחויבים לא לכבודו של יוסף, אלא כדי שנוכל להמשיך את יוסף בתוכנו, לעמוד בשבועה שלו, פקוד יפקוד אלוהים אתכם, ועליתם אתם